תרשמי לי על דף תכף, אני ארשום את סוף השיעור, אני אגיד לך. אפשר למחוק גם, זה הכי חשוב. לא להשאיר עקבות.
למחוק
מה,
השיעור?
כן.
אבל זה נשאר
שמוחקים
באיזשהו מקום.
לא, אפשר למחוק סופית.
אבל אם זה בקלאוד, זה נשאר באיזשהו מקום, לא?
בגיבויים שלהם, אבל...
כל זה תלוי בי, זה לא ימחק. כן, זה נשאר, זה נשאר באיזשהו מקום.
למה להשאיר דברים? טוב. אנחנו כבר אחרי 9. טוב. מה? איזה עמוד? 201. השבוע הבא לא יהיה שיעור, כן? שבוע הבא לא יהיה שיעור. זה הוקלט. לא יהיה שיעור. לא יהיה שיעור, אין. טוב, אני לא זוכר. זה מתואם. זה מתואם. טוב. כך או אחרת, הגמרא מקבלת את עמדת רב נחמן בר יצחק, כל בהמה מסוכנת במקרים מסוימים היא יכולה להפוך למרושעת, כלומר יש בה גם נטייה לרעה, ולכן הבחנתו של רב נחמן בר חסדא בתחילת הסוגיה אינה מספקת כדי לאפיין את ייחודיות האדם. שניות היצרים אינה רק מאפיין של הזהות המוסרית, אלא היא גם מאפיינת את החיים הביולוגיים, וברמה זו היא משותפת לאדם ולבה. ולכן מחפשת הגמרא הסבר אחר, אני חושב שכאן עצרנו, לא?
לא, עצרנו ברבי שמעון בן פזי מתאר את
המצב. זה אותו דבר. אלא כדי רבי שמעון בן פזי, אמר רבי שמעון בן פזי, אוי לי מיוצרי ואוי לי מייצרי. רבי שמעון בן פזי אינו מצביע על היות האדם בעל שתי נטיות סותרות כמקור הצרה, הוא אינו מצביע על המתח הפנימי הקיים בו, בגלל אותם נטיות סותרות, אלא על היותו בריאה מול בוראו. אם בוחר האדם ללכת לפי נטיותיו, הוא עלול להתנתק מבורו. למה? כי הוא מעדיף פשוט את רצונו על פני רצון הבורא, כן? ואם בוחר לקיים את רצון בורו, הוא מכניס את עצמו למצב בלתי אפשרי, שרש"י היטיב לתאר בפירושו, אוי לי מייצרי, עמי גהייני בערעורים. בסדר? בין כך ובין כך, מתח. מתח קיומי, ואני אדם קרוע בין הרצון לעשות את רצונו, ובין הרצון לעשות את רצון בורו. בסדר? ככה, זה הייחודיות של האדם. כן? רבי שמעון בן פזי מתאר את המלכודת הקיומית שבה נמצא האדם. לא משנה מה אעשה, אין לי דרך אחרת אלא לומר, לצעוק ולהנך אוי. עכשיו מבינים למה היהודים כל הזמן אומרים אוי. צריך הסבר, הנה הסבר מטאפיזי. לאוי הקיומי הזה, כן? הפער הקיים בין מה שבורא העולם רוצה ממני ובין מה שאני כנברא בעל שני יצרים רוצה נראה כי בלתי ניתן לגישור לסגירה. הדרמה המתוארת על ידי רבי שמעון בן פזי היא דרמה קיומית אקזיסטנציאלית הנובעת מעצם היותי נברא בעל שני יצרים. מה המוצא? האם כל מה שנותר לנו לומר לצעוק הוא אוי או גוולט? כן, 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 זה... מניטו ידע שני מילים ביידיש. אחד מהם זה גוואלט. כן. מה?
ידע עוד כמה.
בקושי. בקושי. זה לא היה הצד החזק. כן. כן. טוב. פילוסופים מרבים לדבר על הצרת התודעה כאשר היא תופסת את הפער הקיים בין המציאות ובין האידאל. אם אני מנסה להגשים את האידאל, תופחת המציאות על פניי ולהפך. האם המוצא היחיד הוא הכליה? האם עליי להיאפס לשוב לחזור למצב הקמאי שלי לפני שהגעתי לעולם הזה? זו אכן גישתם של מיסטיקנים רבים, בייחוד במזרח הרחוק. שהם רוצים לשים קץ למצב הבלתי אפשרי הזה. אולם אין זו גישתם של חכמי ישראל. חכמי ישראל מצביעים גם על הדרמה המתחוללת אצל הבורא. לא רק האדם נתון לדרמה זו, אלא גם בן זוגו הבורא. הגמרא במסכת סנהדרין בדף צד זין עמוד ב'.
איך זה עוזר לאדם, שהבורא גם, מה זה משנה?
חכה, חכה, סבלנו. בדיוק, חצי נחמה. הדנה בתנאי הגאולה, בתנאים לביאת המשיח, אומרת, אמר רב, קלו כל הקיצים ואין הדבר תלוי, אלא בתשובה ומעשים טובים. ושמואל אמר, די לאבל, 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 שיעמוד באבלו. כי מי באבל? למה? כי השכינה בגלות. אגב, זה מה שצריך להגיד ליהודים, כן, שדנים ויכול כל הזמן בזה, מה זה, תנאים, לא תנאים, התניות וזה. הקדוש ברוך הוא החליט לשים קץ לאבלו. בסדר? זה הכל. רש"י מסביר את כוונת שמואל. דיו להקדוש ברוך הוא שעומד כמה ימים וימינו אחור, כלומר, אם לא יעשו תשובה, אינו עומד באבלו כל הימים האלה. אלא, ודאי, קץ לדבר. זה לא תלוי באדם בכלל. יש מצב מטאפיזי. והוא הקובע בסופו של דבר, כאשר הקדוש ברוך הוא מחליט שדי, די. זה מאוד חשוב. צריך להבין את העיקרון הזה, גם אם הוא דורש דיון רחב ביותר. שום דבר לא יכול להתרחש למטה, אם לא קרה משהו למעלה, קודם כל. אני לא אמרתי שאנחנו יודעים.
צריכים לנסות למטה, עד שיהיה שעת רצון.
לכן אני חוזר למה שאמרתי. שום דבר לא יכול להתרחש למטה אם לא קרה קודם כל משהו למעלה.
אבל יש
אמרה. לא. 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 לכן אני אומר, זה דורש דיון רחב ביותר.
זה לא הפוך? זה לא התארות עד לטאטה, גורמת התארות עד אל אלה וכל הגבות האלה?
זה אומר שההתארות עד לטאטה קרה משהו לפני זה למעלה.
יש
אמרה שאתה לא יכול להיכנס
לבית מקדש של מעלה,
ירושלים של מעלה, כן.
עד שלא ייכנס
אליהם. כן, נכון, יש. אבל אין סתירה. לא, אין סתירה בין הדברים האלה, וצריך להבין טוב טוב את הדבר הזה. יש כאן קושי גדול באמירה הזאת, כן? כי צריך מיד לדון בשאלת חופש הבחירה של האדם.
נכון, אבל יש גם את השאלה של משה אפילו, כביכול תופס בגדו של הקדוש ברוך הוא בחטא העגל. זה מתחיל ממשה דווקא.
לא, זה מתחיל עם יעקב דווקא, עם כבר, והמאבק של יעקב עם עשיו. נכון? אז מה קרה לילה קודם? עם המלאך. קודם כל, יעקב חייב להכריע את המצב למעלה עם המלאך, כדי שלמחרת הוא יוכל להיפגש ולצאת בשלום עם עשיו. וזה כלל.
עוד יותר, מה שאתה אומר, זה לא רק שצריך לקרוא משהו למעלה, אלא יעקב צריך להכריע מה
שקורה. נכון.
זה אבל רק אם המלאך
הכריע את זה בעצם פה, לא שם. כי המלאך לא יכול להיות שם, הוא היה פה. הוא לא יכול להיות שם. הוא צריך להיות בעולם הזה. לא, אני יודעת, אבל יש איזה רגל בתוך העולם הזה. לא אמרתי שלא, לכן אמרתי אין סתירה בין האמירות האלה. אבל צריך להבין את הסדר. כן? שנייה, אני רוצה להסביר את זה, כי אני חושב שאם מבינים ומתחילים להבין לפחות את העיקרון הזה, זה מסביר המון 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 דברים שנאמרים בכל מיני ספרים. מה מערכת היחסים בין הספירות שבעולם האצילות ובין מה שקורה בעולם הזה. שאלה מאוד טובה, ככה עד הבוקר, זה...
האדם גורם ל...
שנייה, בסדר. אז, אני לא רוצה להגיד, כל המקובלים אומרים ש, כי זה לא נכון, אלא... הקו המרכזי, נגיד השיטה המרכזית, היא ש... מה שקורה למטה, הוא השתקפות של מה שקורה למעלה. בסדר? טוב, מה זה אומר עכשיו כל המחלוקות שיש למעלה בין הספירות וזה? זה סיפור בפני עצמו, כן? בשביל זה צריך ללמוד את מה שצריך ללמוד, כן? אבל העיקרון הנגזר מההבנה הזאת היא שכדי שמשהו יוכל להתרחש למטה, צריך לבוא קודם כל משהו למעלה. זה שלב א', שלב ב'. למטה מי נמצא? האדם. בסדר. הוא עושה. ומה שהוא עושה, הוא עושה בצורה חופשית לחלוטין.
לא
בהשתקפות. הוא רוצה בצורה חופשית לחלוטין.
לא,
לא, אני לא מוסיף מילה מעבר למה שאמרתי. זה אתה יכול אחר כך לפרש. לא, זה לא אשליה.
אם לא קרה למעלה, הוא לא יכול לעשות למטה. אז הוא בפירה חופשית נראה לו, אבל לא.
הוא יכול לסרב.
לא, 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 לא. לא, 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 לא. לכן אני אומר, אני לא מוסיף מילה מעבר למה שאמרתי, ולגבי זה נראה כמו אשליה, אז יש כאלה שבאמת רוצים להגיד שזה אשליה, אבל לא כך הבין אשלה, לא כך הבין הרב קוק, ולא כך הבין מניטו. בסדר? וזה בתי מדרש שוני, זאת אומרת, זה גישות שונות לכאורה לחלוט, כן. גם הרמח"ל, אני צריך להוסיף לסיפור הזה, כן. ולמה זה לא אשליה? כי עכשיו צריך להגדיר מה זה בחירה חופשית. יש לנו נטייה לבלבל בין שני מושגים. בין בחירה חופשית, או חופש בחירה, וחופש. זה לא אותו דבר. בחירה חופשית זה בחירה בין חלופות שלא אני המצאתי אותה. אני יכול לבחור בין א' לב'. מה המקור של א' וב' זה בדיוק הסיפור. זה לא בא ממני. בין אם אני בוחר באלף, בין אם אני בוחר בב', בסופו של דבר, מה שצריך לצאת אל הפועל יצא אל הפועל. איך? זה כבר סיפור אחר. בסדר? זה מה שהשלם מסביר. הקדוש ברוך הוא כבר לקח בחשבון את כל מה שיוצא מכל החלופות האלה. אם אני בוחר באלף, הוא יודע מה... איך לגלגל את המהלך מאלף. אם אני בחרתי בבית, הוא יודע לגלגל את המהלך בבית. אם אני בחרתי בגימל, הוא יודע את זה. כל האפשרויות וכל מה שיוצא מהחלופות האלה, נלקחו כבר בחשבון. בסדר? חופש זה משהו אחר לחלוטין. חופש זה אני ממציא אלף ובית וגימל וזה. זה מושג אחר לחלוטין.
בסדר? אם הקדוש
הולכו מחליט, אז איפה החוק? הוא לא מחליט. בסדר? אז זה מה שצריך להבין כאן. בסדר? אז קודם כל יעקב צריך להכריע את המאבק עם השר של עשיו, אחר כך יכול להיאבק עם עשיו עצמו.
אבל עוד פעם, המאבק הזה, המכריע הזה, בעולמות עליונים, אבל המאבק הוא בפועל.
אמרתי.
הירך שלו היא פה
נפגעה. אמרתי, בוודאי, בוודאי. בוודאי, אנחנו בעולם הזה, אנחנו לא בשום מקום אחר. כן? כן.
חבל, מלמעלה למטה, והאדם מלמטה מניע אותו.
לא יודע.
הפעולות שלו פה משפיעות.
לא.
הכל מושפע כל הזמן הדדי.
לא, מי שמדבר על החבל זה רבי חיים בנפש החיים. זה בסדר. אבל לא, לא. זה יכול להסתדר, אבל לא. זה לא בדיוק, הוא לא אומר בדיוק את זה על העיקרון הזה, הוא רוצה דווקא להדגיש את חשיבות המעשה של האנושי. שכאשר אנו עושה כאן פיפס, יש לזה השלכות בכל העולמות. בסדר? אבל זה הכיוון השני, אני מדבר כרגע על הכיוון הזה. בסדר? אז העיקרון הוא שקורה משהו למעלה, סבירות של עולם האצילות, ויש לזה השתקפות. אחר כך במעשה ההיסטורי. זה השלה, זה הרמח"ל, זה הרב קוק, זה מניטו.
תרתם אותי שנייה, השלה, אני לא זוכר, השלה הוא לפני או אחרי שפרצים?
השלה הוא דור וחצי אחרי הארי. הארי.
הארי.
כן, קצת, לא הרבה, אבל קצת, כן, ולפני תחילת הסיפור הזה, כן? אז זה...
אבל זה קצת לא, אני אסביר איפה קשה לי, כי אני כל פעם חוזר למקרה של משה נגיד.
אז זה הגאון נושא, גם הגר"א כמובן, כן, זה...
כן. אנחנו רואים שמשה כביכול מתפלל, רק אחרי שהוא מתפלל על עם ישראל, אז יש איזושהי תגובה בלימוד העליונים, ויש תשובה, ויש אפשרות לתשובה. לא לפני כן. בן אדם פועל, עושה איזשהו משהו כאן בעולם הזה, יוצר תגובה שלילית גם, נגיד, בעולמות העליונים בצורה מסוימת, עושה תשובה, אז הוא פועל בצורה אחרת, ולא הפוך. וכאילו, נראה שכאילו...
אתה מדבר על הכיוון השני.
זה נראה כאילו שזה הכיוון, זאת אומרת, יש איזו מערכת גומלין כזאת, אבל כאילו שהאדם...
אני אגיד את זה בצורה החריפה ביותר שאני מכיר, זה הניסוח של בעל עם הבנים שמחה, שנשאל על ידי היהודים שלו, בעקבות הגירוש של יהודים בסלובקיה ב-42, איפה היה הקדוש ברוך הוא? הוא אמר, הוא עמד על יד המיניסטר שחתם על צו הגירוש. וזה בדיוק ההבנה הזו. זה קשה מאוד להבין, כן? אבל זה בדיוק הזה העיקרון הזה.
ביחד עם המיניסטר.
זה בטח לקדש. הפעיל את המיניסטר. לכן אני אומר, בכל הדברים האלה לא כדאי להוסיף לו מילה וכל חצי מילה ולא פסיק. כן? שום דבר לא יכול להתרחש למטה אם לא קדם לזה משהו למעלה. זה מה? למה? הוא עשה את רצון השם? לא, זה בדיוק הנקודה, זה בין מה שאמרתי ומה שמנסים להוסיף, לא מסכים. לא מסכים.
מצד האדם היה אפשר לשנות את זה?
בוודאי. כן. אבל אני מסכים איתך שיש אכן כאלה הבנות. לא, אני אומר, אני מסכים שיש כאלה הבנות, אבל... בסדר? אז זה... בסדר? זה מאוד מאוד חשוב להבין את הדבר הזה. בסדר? טוב. למה אמרתי את כל זה? אה, כדאי לעבל באבלו. אז אם הקדוש ברוך הוא החליט שדי, פתאום השערים נפתחים. אחר כך, זה תלוי במעשה האדם. אבל שינוי מצב, נגיד את זה ככה, כן? שינוי מצב מהשערים נעולים להשערים נפתחו, זה קודם כל למעלה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר שדי. אחר כך, ברגע שהשערים נפתחו, יש מישהו שקודם כל יודע שהשער נפתח, יש כאלה שחושבים שעדיין לא, וגם יש מתוך אלה שיודעים שהשער נפתח, יש כאלה שאומרים, טוב, לא בשבילי, אני הולך למקום אחר.
ואם זה נגמר בכישלון, זה בגלל שלא כיוונת לרגע שזה נפתח למעלה.
שניסית להכיש את ההיסטוריה. כן. כן. כן, כן.
נחזור רגע למה ששאלתי לפני כן שאתה יצרי. הטעות שלו הייתה בעיתוי, בתוכן, בפנימיות, לא הייתה טעות.
לפי ההסברים של מניטו, והוא לא זוכר שהוא דיבר על זה ישירות בינתיים זה כהסבר, אבל לפי הכללים שהוא הסביר, הכישלון בא ממוסריות המעשים שלו.
אוקיי. זה כן. לא קשור לעיתוי למעלה, הוא לא. לא היה מוסרי למטה.
נכון, נכון, נכון.
אז היה בו פוטנציה, היה בו משהו? כל יום.
בניתו התלמיד היה אומר, יש אמירה מפורשת של חז"ל שיש 2000 שנות משיח, בוא נעשה חשבון מהיר, זה מתחיל בערך מ...
70
לספירה. לא 70 לספירה, אלא בשנת 240 או משהו כזה, זה חתימת המשנה פחות או יותר, מתחילים את תקופת של ימות המשיח, איפה הוא? יש פוטנציאל, זה כמו מתווך, טוב, יש פוטנציאל ארבע כיוונים וכן, וכל הדברים האלה. יש פוטנציאל. לכן ניתנו כל מיני תאריכים גם כן. עכשיו, איך אני מתייחס לתאריכים האלה? למה פתאום האחד שאמר שאסור לתת תאריכים כמו הרמב״ם, נותן בעצמו, באיגרת ליהודי תימן, תאריך?
תקווה.
אז אפשר להגיד, טוב, הם במצב של ייאוש טוטלי, אז אני רוצה לתת להם קצת תקווה, בסדר, כמה זמן זה עובד?
עד
התאריך. 20 שנה, 30 שנה, הרי הוא נתן תאריך יחסית קרוב, כן?
כמה זמן הרבי נפטר?
איזה? מי נפטר? אתה ראית מודעות... מה? הוא לא נפתח, הוא נפטר באמת.
אז עובדה שזה עובד, בדיוק מה שאתה אומר, אז הוא נפטר, כלומר אתה נותן תקווה, והנה, זה עובד.
לא בסדר, אז אם זה טיפול פסיכולוגי ליהודים, או שזה משהו אמיתי, שזה היה תאריך אפשרי, אז המקובלים שמפרשים את דברי הרמב״ם בזה, אומרים שזה היה תאריך אפשרי. ויש כל מיני תאריכים אפשריים, אם אני טוב בהומור שלו, אומר, היה תאריך ידוע לגבי מלחמת ששת הימים, והראשונים שהיו מופתעים זה היו מקובלים עצמם. אפשר להראות את זה בכמה אופנים שזה היה תאריך ידוע, בסדר?
ואז באיגרת תימן למה זה לא קרה? למה מקובלים אלו
המפתעים? איך אומרת הגמרא? לא אכשר דרה. הדור לא היה מוכן לזה. צריך להבין את זה. והדור זה ברור שלפי הדוגמאות שיש בגמרא שם, אז זה לא ישראל, זה כל הדור, האנושות. מוקדם מדי. טוב, זה לא פשוט בכלל כל הנושאים האלה, כן? אפשר להגיד כל מיני דברים, אבל יש מצב כזה. משיח בעל בשביל כולם, לא רק בשביל ישראל. זו הפתעה גדולה, אבל... אבל זה מה שיוצא מדברי הגמרא שם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, זהו, די, שערים נפתחו. ואז קמו כל מיני, כל גדולי ישראל דאז, זה הבעל שם טוב, הגאון, אורח חיים ועוד כמה, אמרו, יאללה יהודים. יאללה יהודים ו... פחות או יותר, איך הוא אמר כאן? גורניש מתגורניש בריבוע, פחות או יותר. בודדים.
תלמידי הגר"א לא
היה בודדים. 11 משפחות הגיעו לירושלים.
לא, אבל אחרי זה...
אה, בסדר, בסדר.
בסדר,
אבל לפי התיאור של... אני אתאר את זה לפי התיאור של היום. שנייה.
זה עניין?
ברור, ברור, זה עניין של תהליך, נכון. לפי ההבנה הפשטנית של היום, הגדול הדור אומר, כולם עומדים בדום. זה לא שהמצב היה שונה. אז אנשים היו בריאים היום, יום הניתו. הבינו שזה תהליך. זה לא קורה תוך רגע. מי? ברור, זה מה שאני אומר. אז הבינו את זה, שמדובר... שמדובר בתהליך היסטורי. כן? לא במשהו מיסטי שפתאום... נקודה, בשמונה בבוקר, מחר בבוקר, נשארים מגיעים, כולם עולים על הנשארים, וזה התמונה שהרבה אנשים מציירים היום, כן? מה? כן, ולכן תמיד בניתוח היומי, הנחן כתוב, יביא אתכם על כנפי נשארים, ובפועל, הלכנו 40 שנה בדרך, במדבר. זאת אומרת, והקושי, המתח, הוא באמת במתח בין שני הפסוקים האלה. על כנפי נשארים, והעובדה ההיסטורית, הלכנו 40 שנה במדבר.
אבל התפיסה של הגר"א היא שהיה רגע מוכרח, קרה משהו.
ברור.
התהליך ההיסטורי לא השפיע על המשהו שקרה.
לא, אבל הוא מתאפשר כי קרה משהו למעלה. אז הוא מסביר את זה, שמה ספירות וזה, בסדר. אבל זה בדיוק העיקרון הזה. כל עוד המצב הזה שמה. לא היה כזה,
לא היה
יכול בכלל לזו שום דבר. זאת הנקודה. ושנייה, ואז הנקודה באמת מה שאמרת. ומה קורה אם אחד לפני זה, בכל זאת, מנסה להכחיש את ההיסטוריה. זה המדרש של בני אפרים במצרים, ביציאת מצרים.
כן, אבל ב-2000 שנות משיח, כשאומרים 2000 שנות משיח, זה מראש כבר שם למעלה, 2000 שנים האלה כבר פתוחות. אחר כך, בתוך זה, יש את הסיפוכים שלו.
בסדר, אם את יודעת מה הולך שם, אני מוכן לקבל עדכון, אני לא יודע.
אבל כשאומרים את זה ככה, זה אומר שבעצם...
זה אומר שזה נושא רציני, עדין ביותר ומורכב ביותר, אבל צריך להבין את העיקרון לפחות. יש דברים שהרבה פעמים שואלים, לא, איך יכול להיות שלפני 200 שנה לא זה? לא, סליחה, לא. אחד מהדוגמאות, למשל, הרב קוק נותן את זה באחד מהמאמרים שלו, אם היו באים לבני האדם והיו אומרים להם לפני 1,000 שנה, שהארץ הוא לא כדורי, הוא כדורי, סליחה, ולא שטוח. אבל לא היו תופסים, רוב בני האדם לא היו תופסים את הדבר הזה, והיו מיד שואלים את השאלה, ואם יש אדם למטה, כן, כאילו יש מושג כזה, נו, אז הוא נופל.
יש גם היום אנשים
שאתה... כן, ברור, ברור, ברור.
ריבוע לא יכול לפעול, גם ריבוע יכול לפעול.
אז. ופתאום, היום, נעזוב את היחידי הסגולה האלה, כן? יש שאלה בכלל? זאת אומרת, ההתפתחות המחשבתית עשתה את שאלה. אז הוא נתן את זה כדוגמה... חזל חשבו שזה שטוח. האמת?
לא התייחסו לזה.
זה נראה גם עגול.
זה לא נראה עגול בכלל.
כשאתה עובד באופק, אתה רואה...
לא, את לא רואה שום דבר, כי האופק הוא במרחק של 34 קילומטר. אני רוצה לראות אחד שמסוגל, בלי שום מכשיר, לראות את ה... סטייה של אלפית של דקה אסטרונומית וזה
באותו מקום. אבל עדיין העיגול, אתה רואה?
לא, את לא רואה שום דבר. סליחה. לא, את לא רואה.
עכשיו, יש לך שאלה. הגאון מווילנה בעצמו יצא לארץ ישראל וחזר.
כן.
אז אם הוא הבין שזה אדם, הוא לא עלה. למה?
מן השמה.
לא, אבל הוא בא, אז הוא ידע שזה הזמן.
מה?
השאלה היא הפוכה ממה ש... אנחנו חיים בדור מפונק, למה נפתחו למעלה האפשרויות ואנחנו יכולים לעשות משהו?
כן.
מה אנחנו באים, אם בכלל, מי שבא בטענות, על מי שהיה בשב ואל תעשה 2,000 שנה, או 1,500 שנה, לא יודע. לא נפתחו, אי אפשר לבוא אליו בשום דרישה. לא נפתחו למעלה אופציות.
זה נכון, ולכן לא באים אליו בטענות. נכון, נכון, ניסו בודדים, יחידים, בסדר. ברור. לא, זה לא, זה לא, לא. עלייה של יחידים זה עלייה של יחידים. יש כאן שינוי תפיסה. לפני 200 שנה, קצת פלוס מינוס, כן, לא משנה, יש שינוי תפיסה. הגיע הזמן לחזור הביתה.
מי יודע את זה? גאון מווילנה.
כן, הבעל שם טוב.
הבעל שם.
זאת אומרת, אורח חיים, על פרשת השבוע, על פרשת השבוע, מה אומר, אם תראו שזה, ותקראו בפרק חפה, בויקרא, על פסוק חפה, פי ימוך אחיך, מה הוא כותב שם? הוא גם בדיוק מתייחס לנושא הזה, שהקדוש ברוך הוא אמר די. עתידין כל גדול, כל, ככה הוא כותב, עתידין כל גדולי ישראל לתן דין בחשבון על, על זה. זאת אומרת, הוא רוצה להזהיר, שינוי פאזה. אנחנו בעולם אחר, פתאום.
אני חוזר כן. למה שיתנו דין בחשבון? אתה
גאון
מווילנה, אתה
אורח חיים,
אתה
בעל שם טוב, אתה
רואה. כן. מה אתה רוצה
מהאחרים?
זה, זה שם למעלה, אי אפשר לראות את זה.
אבל התפקיד שלי לבוא להגיד, אני ראיתי ולכן אני אומר לכם כך וכך.
אתה צריך להאמין לו.
פתאום הוא אורח חיים הקדוש חוץ על הפסוק הזה? אז או שהוא אורח חיים הקדוש, או שהוא לא. זאת אומרת, לא סתם מדביקים, טוב, היום, היום כולם קדושים, גדולים, גאונים, וזה. הוא כבר נתפס כסמכות בכל צפון אפריקה ללא עוררין. כן, ודאי. ודאי. אבל בא הגאון מווילנה, נגיד, כן? ובא ואומר לתלמידים שלו, הגיע הזמן. האם אפשר לבוא עכשיו בטענות לבנים שלו שבעצמו מתנגדים? האם אפשר לבוא בטענות לרבי חיים וולוג'ין שלא עולה לארץ? ועמדתו היא לא כל כך ברורה בשאלה הזאת? כן?
אפשר לבוא בטענות.
השאלה באמת, האם אפשר לבוא בטענות? זאת השאלה שלך.
כן? התלמידים שלו עלו
בחירוף
נפש
ובתנאים. התלמידים, חלק מהתלמידים, לא התלמידים.
למה אחרים לא עלו?
היו?
היו
כמה מאות עלו. היו, 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 היו כמה עשרות משפחות שעלו.
לא, יותר
מעשרות. לא, 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 לא. תקופה הראשונה, תקופה הראשונה הגיעו כמה עשרות משפחות לצפת, וכמה שנים אחרי זה 11 משפחות הגיעו לירושלים כדי לפדות את החורבה. בסדר? 11 משפחות. ועד שהצליחו להשיג אישור לבנות משהו, לקח בערך 30-40 שנה. אבל זה תהליך ארוך מאוד, וזה באמת מה זה. סך הכל מה? חצר אשכנזים, כן, בעיר העתיקה, למי שמכיר, כמה מה השטח שמה? שליש דונם בקושי, אני יודע, משהו מהסגנון הזה, כן? לקח בערך 40 שנה לקבל אישור מהשלטונות, הם היו צריכים לסלק את הרחוב שהשאירו.
גם לא היה להם כסף.
ברור, היהודים שבאים ועושים משהו,
אין להם. 30-40 שנה.
בסדר, כן.
בלי כסף לבנות.
אז.
אז מה זה החסך של האיש של האיש?
מה?
אז
זה
עדיין שבתנאים של אז, אי אפשר לצפות מהאנשים
שיקומו ויעזוזו להם. בתנאים של אז, אפשר היה לצפות מהיהודים שיעלו לארץ, כן.
כן, היה אפשר.
כן, אפשר.
זה גם שינוי וגם קשה היה לחיות בארץ.
אבל אני נזהר מאוד כי שנייה אני נזהר מאוד כי אז מגיעים מיד לשנות השואה או לפני השואה שהשואה היא התוצאה של אי העליית היהודים לארץ שזה דעת הרב צבי יהודה כן שמניתו דוחה את זה על הסף זה אחד מה נקודות המחלוקת העיקריות ביניהם.
זה, זה, זה תוצאתי, כאילו, אם היהודים לא היו שם, הם לא היו נשחטים.
לא, הרב צבי יהודה אומר משהו הרבה יותר חריף. אומר שמדובר בניתוח כירורגי כדי להציל. זאת אומרת, הניתוח היה הכרחי מבחינתו. אני לא אמרתי שמניטו מקבל את דעתו גם של הבנים שמחה, למרות שהוא העריך מאוד את הספר, כן? אבל זה לא עמדת שמניטו.
אבל כן, אני למדתי שגזירת הגלות היא בעצם הגזירה הכי גדולה שהוא קיבל בתשובה היא לאלף שנה מלבד, וזה עומד בכל התור של הבייר,
בסדר, בסדר, בסדר.
חשבים
איזה יום. כל זה נכון.
כלומר, יש שחזר מדברים על הנושא הזה של זמנים, שמגיע זמן לתהליך.
לכן, 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 לפי השיטות השונות, מגיעים לכל מיני תאריכים, מתי זה יסתיים, ומתי עוברים למצב חדש, ואני מזמין אתכם לבדוק מול כל מיני תאריכים שנאמרו, איך זה מסתדר מול כל החשבונות האלה.
אבל גם בגירוש ספרד לא הביאו לנו את המסר.
אני אומר, יש כל מיני שיטות לחשב כל מיני דברים, ולכן מניתו,
אמרתי,
שנייה, זה כן, זה כן. לא, 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 לא. לא, זה איך אני אחר כך מיישם ומחשב בפועל את הדבר הזה, על פי עיקרון מסוים. בסדר? לכן אמר, אני אומר, התאריך של של שנת תף שין, תשכח, לא היה ידוע לה...
תשכח.
לא, לכן אני אומר, לכן אני אומר, אני רוצה לדייק, של תשכח ראש השנה היה ידוע, כי זה ערב שבת. תעשו את החשבון 6,272, שזה בגימטריה של ערב. לא, שזה מביא אותנו לחשבון הזה, היה ידוע למקובלים. בסדר, זה אחד מהחשבונות. כן, ולכן זה הוקדם, ולכן זה הוקדם בכמה שבועות, נכון? כי זה היה קצת לפני שבועות... לפני זה, כן? ואומר מניתו, הראשונים.
ראש
השנה
זה באלול, זה היה
בסיוון. ביער. ביער, נו, לאורך אלפי שנות ההיסטוריה,
זה...
עזבי את הדיוקים כרגע, עזבי את הדיוקים. ומניתו אומר, אני אומר, ובצלו, בהומור שלו היה אומר, הראשונים שהיו מופתעים.
מהדילוג?
לא, מזה שיש התאמה בין מה שקרה בפועל ובין החישוב, על פי עיקרון זה או אחר, היו המקובלים בעצמם. איך הוא הסביר את זה?
זה כל מהותם, הם עוסקים בפינוח של כל מיני דברים שאנחנו לא רואים, ובסוף גם הם לא יודעים, אז מה, אני כמובן גם לא יודע.
נו,
לא מאמינים שזה עובד.
אם כך, למדנו משהו ממניטו, לא? אני לא אמרתי שהוא ידע או לא ידע.
מה אתה לומד מזה?
שגם אם אני יודע משהו, לא, גם אם אני יודע, שאני יודע זה ידיעה אמיתית, כן? יש מציאות ויש חופש בחירה. נניח שאני יודע שיש תאריך כזה וכזה. ובבוקו של היום השני למלחמה, חוסיין יושב בשקט. ונניח שגם אם הוא לא יושב בשקט, עוזי נרקיס לא מתחיל לעשות כל מיני תרגילים בלי לקבל רישות מאף אחד. ככה פעם הוא סיפר לי שפגשתי אותו שחלק מהדברים שהוא עשה. שרק בדיעבד הוא נזכר לדווח לדיין. כן? נניח ש... יש הרבה כאן דברים שהיו עלולים לגרום לכך שטוב, עוד תאריך. אז בין שאני יודע משהו ובין שאני רואה במו עיניי במציאות ההיסטורית שזה אכן קרה, יש מרחק. אז היו אומרים, ואי כן. כן, וזה המהות של הדבר הזה. האי ההתאמה בין מה שאני יודע, ואני יודע שמה שאני יודע הוא אמת, זה לא שאני ספקן. בדיוק. אמת ומציאות. ולכן יש הנחיה. כן, אכן כן. אבל הפער הזה בין אמת ובין מציאות, הפער הזה הוא המתח של ההיסטוריה. כאן נכנס האדם. מה הוא עושה בפועל? זה מה ניתו היה אומר, אם אני כבר דיברתי על יעקב, כן, ועשיו והשר שלו. מה ניתו אומר ככה? בבית דין של מעלה כולם יודעים שיעקב הוא ישראל. עובדה, השר בעצמו מדבר איתו כישראל. אבל במציאות, מי יודע? שאלה שנייה. ומי אמור להודיע לעולם שהוא ישראל? תשובה. יעקב בעצמו. לא, אני אומר יעקב בעצמו. דרך המעשים שלו, הוא מגלה מה שכבר ידוע בבית דין של מעלה. אבל זה לא מספיק. זה שזה ידוע מבחינת אמת בבית דין של מעלה, זה לא אומר שכאן כולם יודעים את זה. וכל עוד כולם לא יודעים את זה כאן, למעשה אף אחד לא יודע.
ועד תקופתו של משה גם אף אחד לא יודע, ושוב, הקדוש ברוך הוא מחריב, ישראל מי
בחורי? כי זה צריך להתברר במציאות, זה, בשביל זה יש מציאות. ולכן אין סתירה בין, בין שני הדברים. יש דברים שצריכים לאפשר בכלל, זה מסגרת כזאת כנראה, עכשיו דבר מסוים אפשרי, ואחרי זה האדם נכנס כאן ועושה את מה שהוא עושה, או שהוא לא עושה מה שהוא עושה, וזה פספוס. והפספוס הזה כמובן משפיע בחזרה על מה שהולך למעלה. זה מערכת דו-כיוונית, זה לא חד-צדדי. כן? שינוי מסלול. למשל, יש לנו דוגמה בתורה של דור הפלגה. קרה מה שקרה כאן, 70 גויים מופיעים, פתאום יש מושג כזה למעלה של 70 שרים. הוא לא היה קיים לפני זה, אומר בעל שער האורה. ואחרי זה, ברגע שיש 70 שרים, אז צריך להתחשב בעובדה הזאת. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, סליחה, מחזיר את הגלגל אחורה ועושה כאילו לא קרה שום דבר. לא, 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 לא. יש דברים בלתי הפיכים.
מלמטה אפשר לשנות למעלה.
בוודאי. בוודאי. כי מה שקורה כאן למטה הוא אמיתי, אומר לנו. זה לא הוא שאומר, זה השלה. זה אמיתי. זה לא רק מציאות. אלא זה האמת. אין אמת אחרת. זאת אומרת, המהלך הוא כזה. שמלכתחילה יש אין ספור אפשרויות למעלה. וזה מה שמוצע לאדם כחלופות. אתה יכול לבחור בזה וזה 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 וזה. תפקיד של האדם לבחור בחלופה אחת. אופס. מאותו רגע כל השאר החלופות לא קיימות יותר. אומר השלה, זה הפירוש של המדרש. הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבם. כן? את נשאר עולם אחד. בו נמצא האדם.
נחרבו.
כן? והאפשרות הזאת היא האמת.
גם אם היא הטעות.
היא האמת. אין יותר, אין מושג כזה.
אבל היא נבחרת על ידי ההתנהגות של האדם.
אבל מתוך הבחירות, תיאורטית, יכולתי לחשוב
על מצפות, אין טעות, אין טעות.
שתעשה פעולה X, ואתה דווקא בחרת בפעולה Y.
אז לכן...
באותו רגע זאת הופכת להיות האמת.
זה האמת, כי אין מושג כזה טעות. הטעות היא לחשוב שיש מסלול שמביא אותך לשום מקום.
לא,
לא,
במקום אחר.
יש מסלול מועדה.
יש המלצה. יש המלצה, יש כביש מהיר.
בדיוק.
ויש דרך, מה לעשות?
כדאי שתבחר.
הנוף הרבה יותר יפה כאשר אני יוצא מהכביש המהיר.
אז אתה לא מגדיר את זה טעות.
זה לא טעות, זה החידוש הגדול של השלה.
זה
בחירה. זה החידוש הגדול של השלה.
ולכן אדם... אבל זה
נבחר על ידי התנהגות. בדיוק. ולכן אדם הראשון לא חטא. התפרפר. לא, במונחים שלו, זה בדיוק זה. התפרפר בדרך.
רגע, אני לא הבנתי את הנקודה.
שנייה, והקדוש ברוך הוא כבר לקח בחשבון את האפשרות הזאת, גם אם הוא המליץ על משהו אחר מלכתחילה. זה, אני ממליץ לך לא לאכול.
לפי זה גם אין חטא, לא רק
ש... לפי זה אין חטא, ובוודאי ש... שנייה, ובוודאי שאין מושג כזה חטא קדמון. רגע, 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 שנייה, 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 לא, 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 שנייה,
זה...
שנייה, שנייה, לא, 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 שנייה.
אי אפשר להסתחרר מהחטא.
שנייה, אין חטא, שנייה, שנייה, אין חטא, יש החטאה. זה לא אותו דבר. שנייה. שנייה. כי אצל הרבה אנשים, כל תורת הארי מתפרשת כפירוש של חטא הקדמון, של אדם הראשון. משתמע מדברי השלה, ועוד יותר ממה שמניתו מסביר על הקטעים האלה בשלה, שאין דבר כזה. שאין חטא, יש החטאה. ולכן זה אומר שצריך להבין אחרת לחלוטין את כל תורת הארי. זה לא סתם קוריוז בתוך כדי להיות, להגיד משהו נחמד וזה. כן? זה מחייב הבנה אחרת לחלוטין של כל תורת הארי.
והוא קדם לארי.
מי? לא, הוא דור וחצי אחרי.
איפה השלה כותב את זה?
בכמה מקומות, אבל אפשר לראות את זה בפירוש שלו לפרשת בראשית. שם הוא מברר את המדרש הזה.
אז מה זה, בחירן ולא חטא?
לא, המדרש של הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבה, כן?
אני לא כל כך הבנתי פה את הנקודה.
גם אני, אבל זה בסדר.
לא, שאדם, ההתנהגות של האדם, היא בוחרת בדבר מסוים. יש הרבה אפשרויות, ובהתנהגות שלו היא בוחרת בדבר מסוים.
ברצון שלו.
ברצון שלו, מה שהוא עושה. אומרים שמה שאני למדתי, שבירח כל חודש, הקדוש ברוך הוא שם תוכניות, ולפי ההתנהגות שלנו, בוחרים בתוכנית של אותו חודש. כל חודש יש תוכנית, הירח מתמלא בתוכניות חדשות.
מה זה קשור לירח?
זה מה שלמדתי, שבחידוש הירח יש פוטנציאל של תוכניות מסוימות שלפי ההתנהגות של האדם איזה תוכנית נבחרת. עכשיו, אם אני בחרתי בתוכנית מסוימת שהיא בגלל ההתנהגות לא טובה שלי,
מה זה לא טובה?
אני מתנהגת לא נכון, אני לא עושה את מה שצריך לעשות ונבחרת.
אז יש לזה השלכות.
נכון, אז זה לא חטא?
לא, זה החטאה.
כי לא בחרתי בתוכנית אחרת?
זה החטאה.
כי לא בחרתי
במשהו. מה רוב האנשים חושבים? חטא.
אז המצוות זה המלצות.
שנייה. לא, 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 שנייה, שנייה, שנייה. לא, 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 לא. לא, שנייה.
זה החטאה. אבל זה בעקבות ההתנהגות שלי.
בוודאי.
אז איך זה לא חטא? אם הייתי עושה משהו אחר.
שנייה, שנייה. האם מישהו חושב ברצינות שיש אפשרות שבסופו של דבר לא נגיע ליד?
באיזה איסורים?
לא, שאלתי איך, אני שואל, האם מישהו חושב שבסוף לא מגיעים ליד?
נגיע,
שלא
בית המחיר.
שוב, את...
אני לא. נגיע, נגיע.
יש כאלה שאומרים לך, הציפייה לישועה היא הישועה, אל תחכה למשהו.
לא, לא, ברור, ברור, בסדר, זה ליבוביץ', בסדר, נעזוב אותו, נעזוב אותו, בסדר.
אבל זה יכול להיות לאיזו,
ואיתה
אחישן.
לא, לא, זה לא השאלה שאני שואל. יש לריבונו של עולם תוכנית, עבור הבריאה שלו, כן? בסדר? הוא קבע פגישה. אני מוסיף עוד דבר, הוא קבע אפילו מועד לפגישה. בסדר? מחכה. בסדר? מישהו חושב ברצינות שלשווא הוא מחכה, שלא נגיע. מה? העולם, כן, הבריאה, הבריאה, הבריאה מוזמנת לפגישה, האם היא תגיע או לא? שוב! שוב, אני לא... כששואלים שאלה, צריך להתייחס לשאלה. לא לברוח מהשאלה על ידי אמירה אחרת.
נגיע,
נגיע, יפה. לא. יפה, אז מה?
דודי חמק הלך לו, כל הזמן הדי.
נכון, נכון, כי יש משחק. נכון, נכון.
נגיע.
נגיע, בסדר. אז קודם כל אנחנו אופטימיים. אם נגיע, זה אומר, בדיעבד, עכשיו אני מדבר, אנחנו כבר שם, שלא משנה איזה מסלול עברנו בדרך. אני לא מדבר כי יש תוכנית, אני במציאות.
יש תוכנית.
אני שואל משהו, אתם מונים לי משהו אחר.
אם מגיעים, זה אומר שכל החלופות שהיו...
בואו נגיד את זה יותר פשוט. יש פתגם ידוע, כל הדרכים מובילות ל... יפה. יש הרבה דרכים. בסדר? מה זה משנה אם אני מגיע מהדרום או מהצפון? עיקר, אני ברומא. לא, כל הנחלים זוכרים אל הים, זה לא אומר על איזה ים מדובר. בסדר. אז מה זה, בסופו של דבר, כאשר אני אומר שלום, הנה הגעתי. מה שחשוב זה אם הגעת מדרך הדרום או דרך הצפון? הגעתי בזמן, אני כאן, הנה.
הוא יצולע, אני
יודע. אתה לוקח את הדרך,
אתה לא מגיע. בסדר, מה?
אם אתה עולה על מסלול לא נכון, אתה תגיע, אבל אתה לא תגיע בזמן, אתה תפספס את הדייט.
אוקיי, עכשיו אנחנו בעניין. עכשיו אנחנו בעניין.
או שתתברבר כל כך שלא תגיע.
מה ש...
יש נידחים גם.
כן, כן, ודאי, אבל זה הגורל האישי, זה לא קשור לכלל. בסדר. אז באים חכמי הקבלה ואומרים, אנחנו נגיע. הם אופטימיים. טוב, באמת יש את השאלה שבאיזה מצב נגיע וכמה נגיע וכו' וזה בסדר, אבל נגיע. נגיע. בסדר? אז אם זה נכון, השאלה היא באמת, איך אני מתייחס עכשיו לכל מה שקרה בדרך? ואני סללתי את הדרך הזאת. אני הבריאה, אני סללתי את הדרך. אומנם הייתה המלצה, הנה, אבל בסוף, יש אפילו חזרות אחורה. למה? פספסתי את זה, זה מאוד יפה, אני רוצה לחזור לשם, אז הופ, עושה עוד סיבוב וזה. בסדר. איך עכשיו בדיעבד אני מתייחס לכל האירועים שהיו?
סוף טוב,
הכל
טוב.
אפשר להגיד סוף טוב, הכל טוב.
אם רצית את הנוף בדרך, אז אתה אומר, איזה יופי שהלכתי בדרך הפטלטלה. אם רצית את הפגישה בסוף, אתה אומר, איזה טיפש אני שאיחרתי.
אבל אני לא איחרתי, אני הגעתי בזמן. אני לא מדבר על שאלת האיחור כרגע. אני מדבר כרגע על שאלה, הגעתי בזמן, אבל...
לא בזמן, הגעתי, אבל יש את איתה ביתה.
בשאלה, בסדר, אז... איך אני מתייחס לכל האירועים האלה?
אומר.
ובדרך קרו כל מיני דברים שברמת הפרט או ברמת הדור היו דברים אסוניים. לכן אמרתי, גם ברמת הדור היו אסוניים. כן? בדיעבד אני אגיד הכל היה לטובה. בדיעבד. זה אסור להגיד מלכתחילה. כן? בסדר?
לא בטוח שתגיד את זה. לא בטוח שתגיד שכל היה לטובה.
לא היה לטובה.
היה. לא בטוח שתגיד את זה.
זה מה ש...
אני יודע שהגעת, אתה תגיד הכל היה לטובה. אתה תגיד, הגעתי.
אז...
כל הדרכים הובילו.
סבלתי כל
הדרכים. אז אתם חולקים על הרמח"ל.
לא נראה כלום.
אני לא אומר שאסור. אני אומר, אתם חולקים על הרמח"ל.
אני אומר שבלי זה לא היינו מגיעים?
אומר הרמח"ל שאם אני מסתכל בדיעבד, אני אבין שהכל היה לטובה. ואז הוא עושה אפילו עושה עוד קפץ אחד, אז גם לכתחילה אני צריך להגיד שהכל בסופו של דבר לטובה. שאני מותר לחלוק על הרמח"ל, כן? רק צריך לדעת מה הוא אומר, כן?
אבל יעקב שואלת עכשיו...
אתם גם חולקים חלקית לפחות על הרב קוק. לא, לא, בסדר, אני רק אומר את זה ש... לא, שיודעים את זה. אתם מסכימים עם הניתוק.
אני רוצה לשאול שוב על המצוות. אם אין חטא ואין...
מה התכלית של המצוות?
לא, אם המצוות זה המלצות או המלצות, הדרך הזאת יותר.
כן, זה מה שהרב
השלג,
זה הרב השלג כותב.
המלצה?
כן, הרב השלג כותב בצורה קיצונית בכמה וכמה מקומות שיש שתי דרכים, אחד דרך תורה ומצוות, דרך שנייה דרך האיסורים. אבל בסופו של דבר מגיע ככה הרב השלג.
כלומר, המצוות הן לא משהו שחקוק בתוך המציאות כדרך אמת, נקרא לזה?
המציאות היא אמת.
למי? יש כאלה שעושים מזוות, כאלה שלא עושים מזוות.
לא, לא, זה נקודה מאוד חשובה.
אבל פרשת ראה זה בדיוק השאלה הזאת.
אני חושב שהרב השלג היה בבית הכנסת כשקראו פרשת ראה.
לא, אבל... אוקיי, זה רק...
אלא אם כן קיבל טלפון, אבל בתקופה שלו לא...
ומה לגבי...
לא, לא, הוא מסכם את דעת כל המקובלים בדבר.
זה המלצות?
לא, זה לא עניין של המלצות.
אחת מדרכי הפעולה.
לא, לא. יש כאן... שנייה, שנייה, שנייה. שנייה, שנייה, שנייה. יש כאן שלושה דיונים. יש כאן שלושה דיונים. ספק קשורים, ספק לא. אחד, גורל הפרט. מבחינתו המצוות זה לא המלצה. זה חובה הלכתית.
מבחינתו אתה מדבר
על הפרט. לא, כן, כן, זה ברור, ברור, ברור.
למה זה חובה?
זה חובה כי זה קובע את גורל הנפש הפרטית שלי.
למה? כי אם שום דבר המציאות הוא לא נכון
ולא נכון. כי אם אני טוען, לא, לא, אין דברים כאלה. כי אם אני טוען שאני אכן ישראל, אז יש חובה עליי להשוות את הנפש הפרטית שלי למידות של האבות. זה הניסוח של מניטו. בסדר. זה אחד. זה הפרט.
ומי שלא משווה הוא לא ישראל?
הוא טוען טענה מזויפת. זה מה שיוצא ממה שמניטו אומר. אתה לא, אבל הצד הזה כן. דיון שני לגבי הכלל, כן? אז יש, הנה, דרך תורה ומצוות ויש דרך ייסורין, אומר הרב שלהם. דיון שלישי, אמרתי לא תמיד, דיון שלישי, מה המשמעות האונתולוגית של המצוות? תמיד אפשר לקשור, תמיד אפשר לקשור.
לא תמיד, אני לא מנסה ליישב את זה. זה חייב להיות מיושב במהות שלו. כי כל הרעיון של מצווה זה לא איזה משהו כזה, משהו כפוי, איזשהו שרירות לב של בורא עולם שנתן... להסיק אותנו באיזשהו...
זה עוד מחלוקת נוספת.
לא, כי הוא ציווה, ואנחנו אמורים לעסוק...
לא, זה מחלוקת נוספת, אמרתי.
להסיק אותנו בכל מיני מעשים כאלה ואחרים, ושיהיה לנו במה להתעסק בחיים.
זה לא התכלית של המצוות.
זה לא.
אבל זה קשור לדיון השלישי. מבחינה אונתולוגית, מה המשמעות של המצוות?
מתוך הדיון השלישי, נובעים הראשון
מהשני. לא.
שני והראשון.
לא, זה שלושה צירים... יש נקודת חיבור כמובן במקור, אבל זה צירים אחרים.
למה? כי אם יש משמעות אונתולוגית למצוות, ואנחנו כעם ישראל, ואחר כך לפרטים בתוך עם ישראל, מחויבים להביא את המציאות למימוש שלה, אז הדברים האלה מחוברים.
לא.
המימוש של הדברים האלה זה רק שכולם ישמרו מצוות?
לא, לא, לא בהכרח, כי שנייה, כי חופש הבחירה יש ברמת הפרט. אין חופש הבחירה ברמת הכלל. אנחנו נגיע.
גם בדרך שאני לא אקיים מצוות, אנחנו נגיע.
דרך ייסורין. דרך ייסורין, זה נקרא אצל הרב אשלג, דרך ייסורין. כן. שאלה אם אתה רוצה.
עדיין זו אחת הבחירות.
ברור, אבל אין לך בחירה, אתה תגיע.
להגיע אני אגיע.
יפה.
הבחירה איך? כאן זו הבחירה.
הבחירה זה בדרך איזה משלול.
הבחירה שנותרת לי זה איך אני אגיע.
כן, ודאי.
למה יש בחירה? משום שיש משמעות אונתולוגית.
לא.
אני לא יכול לפרק...
לא, 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 לא.
מה זה מצוות? במובן הזה של עשיית רצון הבורא בתוך הבריאה.
אה, ככה את מדגירה את זה. זה מעניין. זה לא הגדרה של מניטו. הוא מגדיר את המצוות כהאנשת דברים. כן. האנשת דברים.
עם א',
כן. יש לו מאמר קצר על הדבר הזה, כדאי לקרוא אותו. הומניזציה, למצוות הומניזציה דה שוז. האנשת. באלף. לא, לא, זה הומניזציה, זה הפך להיות את זה.
זה לא פרסוניפיקציה.
לא.
כן. יש את זה בעברית?
לא, לא.
אפשר להגיד שזה
לאחיות. לומדים צרפתית? הגיע הזמן.
אבל אז איך תסביר לי בצרפתית מה זה בעברית?
אני ניסיתי להסביר את זה באחד מהספרים, אני לא זוכר איפה, כן. אבל לא יודע מה, במאה ה-18 לא דיברו צרפתית, כולם, כל בני תרבות. במאה ה-19, מה דיברו ברוסיה, אם לא צרפתית? בארץ ישראל לא דיברו צרפתית. מה?
זה דרך הייסורים.
זה שלחו לאליאנס.
לא?
לא,
ההזמנה לחתונה של הסבתא רבה בקרון היא בצרפתית.
אבל כל הקטע הזה בסדר.
לא הבנתי. מה?
תסביר את המושג.
טוב, צרפת
וצרפת. לא, בסדר, זה ייקח לנו שעות.
רק בשביל
הבטוחה,
אבל עכשיו באמת להבין את המושג.
שעות. בהזדמנות. לא בהזדמנות, זה ייקח שעות, זה לא פשוט. זה בדיוק, זה מה שהוא מסביר. כן, לקחת את הדברים ששייכים למה, לממד הבלתי פרסונלי של העולם, ולהפוך אותם פרסונלי למי. העלת הדברים, זה התרגום פשוט של המושג של המקובלים להעלות את הניצוצות, להעלות כל הדברים, לקשור את הדברים בזה, כל מיני ביטויים. הנה, הסברתי, מי אמר למי? לא, החיות יש בכל דבר. לא. בסדר? מה שאמרתי זה פשוט.
לזכור שיש מישהו מעלינו, לזכור אותו.
זה אחד מהמצוות, זה לא המצוות. מצוות הזיכרון, הזיכרון זה אחד מהמצוות, זה לא המצוות. וחוץ מזה, אם אני אדם, אני יודע שאני בריאה, אז אם אני בריאה, אני בורא. אז מה אני צריך? מי שוכח? אז אתה לא אדם.
מה זה אמה ומה זה אמה?
מה? כן, נכון, 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 בסדר. אז צריך להתייחס למצוות ברצינות, לא דברים טריוויאליים ש... לא, אני אומר, זה צריך להיות רמב"מיסט בקטע הזה. אדם זה אדם. נביא זה אדם. ככה הרמב"ם, לא?
שיש לו חופש
בחירה. ברור. לכאורה.
מה לכאורה?
כי תלוי מה הוא. אם הוא דמות כללית, יש לו פחות. יונה, הוא נביא, הוא רוצה לברוח, הוא לא רוצה להגיד, לעשות פרסה בכל זה, ובסוף אין לו ברירה.
הוא מחר בדרך שהיא דרך הייסורים.
לא משנה, בסוף הוא היה חייב להגיד בעוד 40 יום נלווה נהפכת. יפה.
הוא יכול היה להישאר במאי הדת.
זה את חושבת.
כן.
זה את חושבת. זה את חושבת. הדג הקיא אותו. הוא לא שאל את יונה.
הוא
הקיא
אחרי שהוא התפלל.
ומה?
הוא
לא
היה
מתפלל.
הוא ביקש לצאת. מה? זה ברור. זה מה? כן.
במקרה,
אנחנו
מספר לנו מה הוא אמר
בפילה,
הוא אמר.
כן. שאלה איך קוראים את הדברים.
בסדר. היו אומרים מתפלל וזהו, והקיא אותו, אבל יש תוכן לדברים
כמו. בסדר, בסוף. הוא אמר, בעוד 40 יום, נינווה נהפכת או לא. זה הוא סירב להגיד מלכתחילה. למה הוא סירב? כי הוא אמר, הם יעשו לך עכשיו פרסה. זה תשובה, זה תשובה, זה לא תשובה. אמרו הקדוש ברוך הוא, אל תגיד לי מה זה תשובה או לא. אפילו אם עובדים עליי, אני מוכן לשחק את המשחק הזה. זה ברור, בסדר. לכן אמרתי, יש אנשים בודדים שיש להם, איך אומרים, נפש כללית. ברור, אנחנו אומרים מה זה, קטנים בזה, מה? ולנו אין שום בעיה. אפשר לבחור מה שאנחנו רוצים, כן, ברור. אבל זה ברמת הפרט. אנחנו לא דנים ברמת הפרט, דנים ברמת הכלל, לא? אז ברמת הכלל אין חופש בחירה. השאלה זה באמת, בסדר, אז אתה הגעת דרך מסלול אחרי שקרה מה שקרה. אז הוא מתחיל הדיון באמת.
יש לה ראש ממשלה.
הנה, מה קרה לו?
כן, יש לו מרון שלם שעומד מאחוריו, חוץ מזה. כל מנהיג, בכל תקופה, רואה את עצמו ככלל או כפרט?
הוא צריך לשקול שיקולים של הכלל?
הוא צריך.
ודאי.
כשהוא מכריע הכרעות, הוא מכריע הכרעות של כלל או של כלל?
אני מקווה של הכלל.
לא.
לא, בפועל, לא מה הוא מתכוון. בפועל מה קורה.
בפועל, שוב, אנחנו חוזרים לאותו עיקרון של השלה, זה אמת. אין לנו מציאות אחרת.
מה שהוא החליט, זה
אמת. זה אין לנו מציאות אחרת מאותה נקודה.
כן. זה אמת, זה ברור, כי זה מה שהוא הכריע.
יפה, אבל הרבה אנשים אומרים, המציאות זה אשליה.
גם בצד את הגישה הזאת, הרבה אנשים אומרים.
כן.
לא, אבל אני שואלת מבחינת משהו מכריע זאת האמת. מבחינת האמת זאת הכרעה כללית, זאת אומרת
כן?
שבה, רגע, שבה אין חופש בחירה, זאת הכרעה פרטית בתוך הכלל.
Yeah. עוד פעם?
זה
היה מסובך הסוף.
הוא כאדם, הוא אדם
שנייה, בואו קודם כל, לא, אדם בסדר, לא, שנייה, קודם כל נשים מסגרת, כן? לא כל החלטה היא גורלית, לא כל דבר זה אירוע היסטורי, אז קודם כל צריך להגדיר מה זה אירוע היסטורי, בסדר? שנייה, הקביעה שאירוע הוא היסטורי או לא, היא בדרך כלל בדיעבד. בסדר? ובדיעבד יכול להיות של גם עשרות ומאות שנים אחרי. בסדר, אז לכן עכשיו איך אני מתייחס לכל החלטה שהוא הולך לקבל?
זה רק בדיעבד אתה יודע כמה זה היה היסטורי וכמה זה היה חשוב וכמה זה היה הכרחי או משפיע.
כן, נכון.
אבל ברגע נתון עכשיו מנהיג מחליט החלטה X.
כן.
והיא החלטה אמיתית.
כן. ויוצרת מציאות אמת, אוקיי? עכשיו אני שואלת ככה, מבחינתו כמחליט, הוא עדיין, כהוא פרט שאמור לשקף ולייצג את הכלל. בנקודת ההחלטה שלו, איזו נקודה של חופש, כי אנחנו אומרים, יש חופש לפרט ואין חופש לכלל, כן? אז זה נקודת חופש או זה נקודת לא חופשית?
גם וגם. גם וגם.
אני אנסה מה שהצעתי לתת דוגמה למה שאורלי אמרה.
כן.
ההחלטה שאותו מנהיג כלל צריך לקבל זה להחליף כך וכך יישובים ולגרש כך וכך יהודים.
כן.
ההחלטה היא החלטת פרט. הוא קיבל אותה כי הוא רצה להימלט מחקירות פרטיות, אישיות.
מיקי, אין כאילו
שאני... לא, 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 לא.
המציאות היא מציאות אמיתית.
כן.
היישובים הוחרבו והמתיישבים הוגלו.
כן.
מבחינת האמת, זה שזאת, שהוא יצר מציאות, זה מצדיק את ההחלטה שלו.
לא, לא, ההחלטה היא לא מוסרית. ההחלטה היא לא מוסרית.
אתה שם פה עכשיו את הזרקור על הפרט.
לא.
הפרט החליט החלטה לא מוסרית. הפרט שנקרא ראש הממשלה דאז, החליט החלטה לא מוסרית.
אבל...
עכשיו, בבית דין של מעלה,
אבל שוב, אנחנו...
בבית
דין של מעלה אני לא יודע...
לא, אתה אומר שום דבר לא קורה במציאות.
תראה, זכיתי.
לא קרה קודם למעלה. אתה אומר שום דבר לא מתרחש במציאות, אם זה לא היה למעלה, החלטה.
נכון, אז בסדר.
מה קרה בבית דין של מעלה? הייתה החלטה להחריב את היישובים?
בלי... בוודאי, בוודאי, יש בתהליך הגאולה סיבוכים בלי סוף.
אנחנו גורמים לסיבור.
נכון, בוודאי, בוודאי, בוודאי.
ההחלטה של האדם הפרטי כאן של...
אני חושב שבדברים האלה, מכיוון שהם מאוד עדינים, כן, לא צריך להגיע לרזולוציה של ההחלטה כזאת.
בדיוק צריך להגיע.
או אחרת, אלא, לא, אלא צריך להבין את העיקרון. צריך להבין את העיקרון ולקבוע כקריטריון. כקריטריון, האם מה שאני הולך לעשות הוא מוסרי או לא.
הוא עשה את זה כפרט או
ככלל? גם וגם אמרתי.
הוא לא נלבד גם בכל הסיפור הזה. כן. לבד.
כי הוא לא סתם פרט, הוא שליח ציבור.
הוא זה ש... הוא בכנסת, והוא
זה...
ואם הוא מועל באימון שהוא קיבל וזה, אז בסדר, אבל לא משנה, אני אומר, צריך להבין את העיקרון, רק כך אפשר לדון תמיד ברזולוציה של זה ולשאול כל מיני שאלות בדיעבד של כל מיני דברים, בסדר.
זה לא שאלות בדיעבד. האם העיקרון הזה הוא ישים?
ישים.
ואני יכול ללמוד ממנו איך צריך להתנהג היום, מחר?
כן, ודאי, ודאי, קודם כל העיקרון המוסרי. פעולה צריכה להיות מוסרית.
בעובדה שפעולות לא מוסריות מצליחות, יפה מאוד.
אני לא אשאיר לחכות
בדיעבד. זה לא מחייב ליצור מציאות.
אבל זה כבר חשבונות של ריבונו של עולם. זה כבר חשבונות של ריבונו של עולם. מה הוא עושה עם ההחלטה של פלוני אלמוני, שעשה מה שעשה, מבחינתו...
אבל הוא לא היה יחיד.
בבית דין של מעלה יקבל את מה שיקבל, זה לא העניין שלנו. עכשיו, יש מציאות חדשה, ריבונו של עולם אומר, בסדר. עכשיו, מה אני עושה עם המציאות הזאת? זה הכל. זה בדיעבד. מלך התחילה, כל פעולה חייבת להיות מוסרית.
אבל צריך לזכור שההחלטה הזו לא הייתה רק פעולה של יחיד.
אבל לא חשוב, לכן בסדר, לא משנה.
אז יש כאן כלל ופרט?
בסדר, לכן אמרתי, גם וגם. בסדר, לא חשוב כרגע מה זה. טוב, נחזור לעניין שלנו. דיו, מספיק, אומר הקדוש ברוך הוא. בסדר? טוב. אז למה יש כאן מתח בדבר הזה? איפה היינו? רש"י מתייחס לשני בני הזוג. סליחה, לשון אחר. יש הסבר שני ברש"י. דיו. איפה זה? לשון אחר, כן. דיו לאבל. דיין.
דיו לאבל.
לאבל. דיין לישראל. צער גלות אפילו בלא תשובה נגלים. רש"י מתייחס לשני בני הזוג. ישראל מבחינת אתם קרויים אדם, והקדוש ברוך הוא בצד ישראל יביא צער הגלות לגאולה, אפילו ללא תשובה. כן? אני חושב שבדור שלנו לא צריך להחליף את ההסבר מה איתו. אנחנו יודעים היטב מה משמעות הביטוי צער הגלות. אולם גם בצד של הקדוש ברוך הוא יש צער. צער השכינה שאינה יכולה לסבול עוד את המצב. לא רק הבריאה נמצאת באבל, הרי היא רחוקה מן הבורא ובמצב בלתי אפשרי, אלא גם הבורא נמצא באבל. כל עוד נמצא ישראל בגלות, השכינה אינה יכולה לחזור למקומה, גם היא נמצאת בגלות. ברור, ברור, זה ההמשך. כן. כן, כן.
מה עוזר לי שגם אתה מצטער? תשנה את... מי שמקריב בפועל זה אני.
מה זה בפועל?
כן, בסדר.
כן? קיימת הגבלה בין דברי שמואל ובין דברי רבי שמעון בן פזי. מעצם היום אדם, מעצם היות האדם נברא, הוא נמצא בגלות לעומת בוראו. זהו מצב אונתולוגי מטאפיזי. במציאות ההיסטורית נמצא ישראל בגלות תקופה ארוכה. קיימת הגבלה בין מצב ההיסטורי של ישראל, מצבו ההיסטורי של ישראל, ובין מצבו הקיומי, האונתולוגי של האדם הנברא. שניהם בגלות ויש צער אדיר לבורא ממצב זה.
אין הכוונה, חיים.
כן.
בגלל שהבריאה מתגלה השנייה שהיא נבראה, היא כבר נמצאת בגלות מהקדוש ברוך הוא.
נו.
ישראל מלכתחילה לא היו בגלות מהקדוש ברוך הוא.
נכון.
הייתה תקופה שהם היו ביחד.
אז?
אז זה לא מקביל בכלל, זה לא מצב קיומי הכרחי של ישראל. זה מתמשך.
שנייה.
זה מתמשך, 2000 שנה, בסדר? לא, המצב הראשון של הבריאה כגלות זה מצב אונתולוגי שהוא היה ויהיה עד הסוף. נו, אז היינו ביחד. הבריאה והקדוש ברוך הוא
שהיה ויהיה עד הסוף, אני לא חותם על האמירה הזאת.
שמה? לא הבנתי. לא, משה אמרה שזה לא מחויב המציאות לתמיד.
מה?
עם ישראל בגלות בתקופתית, ארוך או קצר, זה כבר עניין אחר. אבל הבריאה מרוחקת מהשם, זה באמת אונתולוגי, זה בלתי נמנע.
זה חלק מהגדרה.
זה חלק מהבריאה. זה חלק מהמצב.
רגע, כאשר אנחנו נזכה להיפגש פנים בפנים, מה אנחנו נגיד שאנחנו בגלות?
עדיין יהיה פער בין הנברא לבריאה.
זה שיש פער, זה פער.
והפער הזה יהיה פער של
סוג
של גלות, או איך נקרא לזה, לא יודע. איך זה יוכל, איך נרגיש את זה, או איך זה יהיה, אני לא יודע. אבל מה זה להיפגש? להיפגש זה לא להיות אחד
איתו. לא אמרתי להתאחד. להיפגש פנים בפנים.
נו. זה יהיה?
אני לא, מניטו לא מתייחס לאיך זה יהיה וכו', אלא מתאר מצב. ואומר, יש הגבלה. ואם אני מבין נכון את הדברים שלו, אז ברגע שישראל, מבחינה היסטורית, עם ישראל יוצא מהגלות, ומשלים את המהלך שהוא התחיל בו לפני 200 שנה, ומגיע לאן שהוא צריך להגיע.
זה גאולת השכינה.
לא רק שזה גאולת השכינה, זה הדוגמה של התהליך הכלל בריאתי, אם אפשר להגיד את זה ככה,
של עולם מתוקן,
כאשר נזכה להיפגש, הבריאה תזכה להיפגש עם בוראו פנים בפנים. אני לא דן באיזה שלב אנחנו נמצאים כרגע, מה שמניטור רוצה להגיד זה, אם רוצים להבין את המושג של גאולה באמת, ההמחשה היחידה שיש לנו זה גאולת ישראל הפוליטית, כן?
טוב, זה זרע שאנחנו יכולים לראות שיש לו פוטנציאל, זה לא גאולה בעיניים.
אבל שוב, כל עוד אני לא שם זה לא יכול להיות בעיניים, אבל זה... כך אני יכול להבין על מה מדברים. ולכן יש הגבלה מלאה. כן?
האם מעמד הר סיני יכול לעבוד דוגמה בזרעמבין למפגש הזה?
כן, כן. כי כתוב שמה באמת שזכינו לרגע מסוים במפגש פנים בפנים.
זה הפחיד אותנו מאוד.
בוודאי, כי זה היה טרם זמנו, לא היינו מוכנים לזה. זה בא בהפתעה גמורה. בוודאי שזה היה מפחיד. כי אם אנשים לא היו מוכנים ולא הבינו שזה מה שהולך להיות, וואלה. חוץ מזה, שבחינה היסטורית, בכל האירועים האלה שקדמו לפני זה, תמיד יסתיים באסון? הלא כתוב בפעם, זה לא המופע הראשונה של הביטוי וירד השם בתורה.
אבל ים סוף יסתיים לא באסון.
אבל לא כתוב וירד השם?
בסדום.
בסדום? במבול? במגדל בבל? יש מספיק דוגמאות לפני זה של וירד השם ש... אז זה, ודאי שזה יכול להיות מפחיד, כן? אבל זה אומר שזה גם אפשרי. אז פחה נשמתם וזה, וברור, בסדר. טוב, נעשה הפסקה.